דאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם.
ברוכים הבאים לדאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט. אני אלינה שקולניקוב שוורצמן ואני מנהלת את תחום האימפקט בקרן אדמונד דורוטשילד. בדאבל אימפקט הראיון אנשי מקצוע בתחום האימפקט, משקיעות ויזמים, ואצלול איתם לעולמות יזמות האימפקט. היום איתנו יואל חשין מ-2B Group ושחר בוצר מ-2B Community. היי יואל.
היי, מה קורה?
בסדר גמור, תודה, תודה. אז מה זה 2B Group?
2B Group זה קבוצה של גופי השקעה והשפעה, 2B Angel, שזו קרן השקעות בהייטק, שמוביל ארלה כהן, 2B Community, שמוביל שחר בוצר, שזו קרן להשקעות אימפקט, שקמה כחזו מהיום הראשון, 2B Friendly, שזו עמותה להנעת צרכנות חברתית, היינו עמותה המעודדת את החברה האזרחית, לרכוש ולצרוך מוצרים לא רק איפה שהכי זול, לא הכי קרוב לבית, אלא היכן שאנחנו יודעים שאנחנו מקדמים מה שאנחנו מגדירים, עסקים ידידותיים, ו-2B Hub, שזה הבית של האימפקט בישראל.
איך מגיעים לייצר קבוצה שמכילה כל כך הרבה ארגונים, שהם כולם גם aligned לאותו חזון?
איך עושים את זה?
איך בכלל חושבים על הרעיון לזה? עוד לפני איך עושים את זה?
אני חושב שזה מתחיל בתשוקה יזמית. הייתי מדגיש גם שזה נכון שהקבוצה היא מעניינת ופורה, מרכז העשייה שלנו היא בסופו של דבר בהשקעות. משקיעים בעסקים שיש בהם שורת רווח כפולה, גם חברתית וגם עסקית, למעשה כבר כמה שנים, בכל זרועות ההשקעה, גם 2B Angels וגם 2B Community, אנחנו מקפידים לעשות אך ורק השקעות שיש בהן שורת רווח כפולה, השקעות שרואים על פניהן שמקדמות מטרות חברתיות בעולם, מבלי לפגוע בשורת הרווח, אולי אף להפך.
ובפועל, איך יוצרים קבוצה כזאת, ומה ההבדלים שאתה רואה בין החלקים השונים בקבוצה?
כמו שאמרתי, הלב הפעילות שלנו היא בהשקעות, וההתפתחות של 2B Angels מצד אחד, ו-2B Community מצד שני, הייתה התפתחות של הכלכלה הקלאסית. הקמנו 2B Angels בשביל לעשות כסף, ובמקביל, כמו כל אנג'ל טוב, שזה השלב שבו התחלתי, התחלתי לעסוק בפעילות פילנטרופית, ומהר מאוד הגעתי להבנה שצריך לחשוב על דרכים חדשות להביא כסף לשולחן החברתי שלא באמצעות המנגנון הפילנטרופי, ואז הקמנו את 2B Community, ולאט לאט, באופן אבולוציוני, 2B Angels הלכה וצעדה צעדים יפים לכיוון חשיבת אימפקט, ו-2B Community הלכה יותר לכיוונים של חשיבה עסקית. ככה שהיום ההבדלים בין שני הגופים האלה הולך ומצטמצם, ואנחנו כנראה נעשה עם זה כל מיני דברים מעניינים בעתיד הקרוב.
אז שחר יואל דיבר באמת על הגופים השונים, בוא נצלול יותר לעומק, 2B Community, מה זה אומר?
2B Community, קרן השקעות אימפקט, שזה בגדול לא אומר הרבה שאומרים את המשפט הזה, כי בסוף אתה צריך להגיד במה אתה מומחה, ובאיזה דומיינים עסקיים אתה משקיע, אז 2B Community ב... קרן בעצם התמחנו בעולמות של Human Capital, עולם העבודה, Future of Work, Education, ותחום של קהילות שהשקענו בכמה וכמה קהילות צרכנות. כמו שיואל אומר, התחלנו ממקום, זאת אומרת, של ממש לשאת את הלפיד הזה של קרן אימפקט לפני 5 שנים, היום זה מאוד מדובר, אז תחשבו שזה היה מדובר הרבה פחות, ובטח שהיה הרבה פחות השקעות בתחום. התחלנו כקרן שלקחה את הקצה היותר עסקי בתוך עולם האימפקט של Profit with Purpose, שבעצם אמרנו אנחנו נעשה עסקאות רק ביזמים שמגיעים מהדומיין העסקי שבו הם רוצים לפעול, בתחומים שבהם אנחנו רוצים להתמחות, עם ציפיות ל-ROI market rate, לא פחות, ובעצם עד היום עשינו 9 השקעות, שמהגופים הפעילים ביותר בתחום ב3 שנים האחרונות, מבחינת כמות הכסף שהשקענו וכמות העסקאות, ובאמת כמו שיואל אומר, לאט לאט נוצר איזה מין תנועה כזו, ש-2B Community השקיע בדברים שהם יותר הייטקיים, יותר חדשניים, עם פוטנציאל באמת להיות בכל קרן טק אחרת, וגם השקיעו איתנו בדברים שאנחנו השקענו, הצטרפו גופים אחרים, 2B Angels מנגד הלכה והסתכלה יותר ויותר גם על הצד של מה האימפקט שהיא עושה בכל השקעה, ולמדוד גם אותו. אני חושב שההבדל הוא בעיקר בזה שפחות כרגע 2B Community היא מהגופים, יש הרבה גופים שעושים אימפקט, ויש גופים שקוראים לעצמם קרנות השקעה אימפקט, שהנושא המדידה מאוד ליבתי בפעילות שלהם, הוא מאוד מתודי, וזה ממש חלק ממסמכי ההשקעה שלנו, שכל יזם קובע איתנו מה יהיו ה-KPIs העסקיים והחברתיים או הסביבתיים, וזה ממש חלק מהאופן שבו הבורד מתנהל. זאת אומרת, הבורד מציב יעדים, המנכ"לים והיזמים מתוגמלים לפי זה, וזה מאוד נוכח.
יש מתודה מועדפת עליכם, או שפיתחתם מתודה שהיא ספציפית שלכם?
אנחנו ממש בסוף החודש נפרסם את הדוח שנתי שלנו, יהודית אדלר שבקרן היא מובילת התחום הזה, בין יתר הדברים שהיא עושה, זה עבדנו עם KPMG, ובנינו משהו שהוא גם מבוסס על כל מיני דברים קיימים, נורא הוא קיים בטוניק, יורל חבר בטוניק, בפורום של 100%, של אנשים שבעצם רוצים להביא את כל הפורטפוליו שלהם להיות אימפקטי, אז נעזרנו במתודה שלהם, ובנינו על בסיס זה, דברים שמתאימים לחברות הספציפיות שבהם השקענו.
אז באמת, שחר נגע רגע בך כיזם משקיע פרונטיר באמת של 100%, מישהו שמחויב לתת את 100% שלו ליזמות והשקעות אימפקט. איך הגעת לזה? איך זה קרה הדבר הזה שהופכים להיות מאיש עסקים ל-100%?
האמת היא שאני חושב שהגעתי לעולם עסקים עם הקונספט הזה בתוך ה-DNA שלי. גם לפני שידעתי מהי השקעת אימפקט, חיפשתי השקעות שמיטיבות עם העולם. רק לאחר מכן הבנתי והכרתי שיש גם עולם שלם כזה. אני חושב שזו הסביבה שבה גדלתי. אני נוהג לספר על הסבא של אמא שלי, חיים סלומון, שהקים את טבע, שאני מגדיר אותה חברת האימפקט הראשונה, שהוקמה כי היו חסרות תרופות בארץ ישראל, ומשפרצה מלחמת העולם, ואי אפשר היה להביא תרופות מגרמניה, המקום שבו היוו, אז התחילו לייצר תרופות בארץ. אחר כך הלכתי ובדקתי בספרים, הסתבר שאבא שלו, יואל משה סלומון, שהקים את נחלת שיבה, בניגוד להקמה של משכנות שעננים, שהייתה מבוססת על כספי החלוקה, את נחלת שיבה הקימו באמצעות חברה כלכלית, גם כן באמצעות מנגנון שהוא עסקי. אז כנראה שזה משהו שהוא חלק מה-DNA של הבן אדם, אני חושב שהאנשים שעובדים איתנו זה חלק מה-DNA שלהם, שחר זה חלק מה-DNA שלו, המפגש בינינו, למעשה גם עם ארלי, אבל, וגם עם שחר, היה מפגש על בסיס ההבנה הבסיסית הזאת, גם היא לא נאמרה במילים מפורשות.
ושחר, איך הגעת אתה לתחום הזה? מאזינים שלנו ששומעים ורוצים להבין מה המהלך שצריך לעשות בשביל להפוך להיות מנהל קרן אימפקט. איך זה נראה?
שאלה טובה, אני פוגש כל שבוע איזה 2-3 אנשים שזה מה שהם רוצים. הסיפור שלי, אני לא בטוח שהוא כזה בר שכפול, אני הייתי ב-2009-2010 יושב ראש אגודת סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, שזה בעצם סוג של גוף אימפקט, זאת אומרת הוא גם כלכלי מצד אחד, ומנהל איזה 10 מיליון שקלים בשנה, ויש לו חברות בנות, מצד שני, מישהו שהוא יושב ראש אגודת סטודנטים קם בבוקר, רואה שלא נותנים לילדים מהקהילה האתיופית בפתח תקווה להיכנס לבית ספר, אז הוא לוקח 2 אוטובוסים ונוסע לעשות הפגנה, אז זה אולי היה הפעם ראשונה שכאילו יצא לי לעשות גם וגם הזה ביחד, ואז 8 שנים עשיתי גם וגם, אבל בנפרד, הייתי מין חיים כפולים, הייתי מנכ"ל של איגוד השחקנים, שחקני הקולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, ממש ניהלתי מין הסתדרות קטנה כזו, עם הרבה פרויקטים חברתיים, ובמקביל הייתי בג'וב טוב, יושב ראש, ומחרתי אותה עבור הסטודנטי, ואז באיסטה, שנסחרת בבורסה, אז כזה בבוקר ניהלתי מסע ומתן בשם שחקנים באבימה הזה שלא משלמים להם פנסיה, ואז אחר הצהריים נסעתי לרוד שואו עם מנכ"ל איסטה, לגייס כסף ממוסדיים, ואז דרך ארלה, שיול הזכיר אותו מקודם, שמנהל את טובי אנג'לס, איתו, בעצם הכרתי את יואל, והוא הציע לי הצעה שאי אפשר לסרב, זאת אומרת, במקום לחיות חיים כפולים, לאחד את שני התשוקות, או הדברים שאני חושב שאני די טוב בהם, שזה גם הנושא החברתי, וגם הנושא העסקי, וגם שניהלתי עמותות, אז ניהלתי אותם יחסית בסטנדרטים עסקיים, והם היו כמעט 100% הכנסות עצמיות, בדברים שפחות רואים בעולם החברתי, וזה התגלגל משם, אבל צריך כאילו...
אני חושב שהדיאלוג בין שחר לבני הוא באמת משהו שאפשר ללקק את השפתיים לגביו, במובן של, היו לי כל מיני רעיונות ששחר גרייספולי ידע לתרגם אותם בבנייה של מציאות, ושתי דוגמאות מצוינות לכך הם גם to be friendly וגם to be hub. To be friendly קמה על בסיס החזון לעודד עסקים להיות חברתיים מצד אחד, ומצד שני לעודד את החברה האזרחית בכובע הצרכני שלה, להעדיף עסקים שעומדים בקריטריונים חברתיים. שחר הבין את הרעיון בבסיסו, והצליח להביא לשולחן את עמותת התו החברתי, שפעלה בזמנו בירושלים, שהפכה ברבות הימים להיות To Be Friendly מצד אחד, ודוגמה נוספת זה To Be Hub, שגם היה לי איזשהו סוג של רעיון וחזון, להקים חלל עבודה שירכז בתוכו את כל גופי ההשקעה וההשפעה שמאמינים בעקרונות ובערכים שאנחנו מאמינים בהם, שזה השקעות אימפקט וקפיטליזם קשוב. אנחנו תמיד צוחקים שכאילו אני אדריכל ושחר הוא המהנדס, כן, החזון ומי שמיישם את החזון. למעשה שחר הוא אדריכל מאוד גדול, וגם אני בסופו של דבר מהנדס לא רע, גם כשמדובר בהשקעות ובכל דבר אחר.
אני רק אעביר הלאה את הפרגון המאוד יפה, שבעצם אנחנו, בעיקר מה שעושים אצלנו זה לאפשר לאנשים להגשים חלומות, אז גם ב-To Be Friendly, שלי דביר מובילה את העמותה ואת כל התהליך, וזה אני רק עוזר לה, לא יותר מזה, וב-To Be Hub בעצם אלי, שהוא איתנו ב-To Be Community מיום ההקמה, אלי ארקין בעצם לקח על עצמו כמין entrepreneur in residence, להקים את המקום, הוא מעולם לא הקים לפני זה מתחם עבודה משותף, הוא עושה את כל התהליך, וגם הביא את לירון שמנהלת את זה, אז יואל מאפשר לי, ואני משתדל להעביר את זה הלאה ולאפשר לאחרים.
כאשר הכלל הוא שמי שלא מגיע עם חיוך מאוד רחב על הפנים, שהוא מגיע לעבודה, אז אנחנו נמצאים בבעיה.
וואו, זה כלל כן, טוב. כן. אז יש לכם באמת גישה להרבה מאוד סוגים שונים של התפתחויות בתוך תעשיית האימפקט הישראלית. מהסתכלות מלמעלה, מה הכי מעניין שקורה כרגע באיקוסיסטם? אנחנו רואים איקוסיסטם שעובר איזושהי אבולוציה כבר כמה שנים, מה היום הנקודה שאתם אומרים, וואלה, זה השנה היה חדש, או זה השנה היה מרגש מאוד?
זה יכול ללכת לכל מיני מקומות, אני אגיד את התשובה שלי, כשאני מנסה להבין כיצד באמת נצליח לחולל תפנית, שינוי עמוק ומשמעותי בעולם, הרי שהשקעות אימפקט לבדן לא תוכלנה לחולל את השינוי הזה. אם אנחנו מתייחסים להגדרה של מהו אימפקט, הרי שאנחנו מסתכלים על המרחב העסקי, תלוי עם ההגדרה האורתודוקסית או הפחות אורתודוקסית, אבל זה יהיה אחוזים בודדים מההשקעות בעולם, תהיינה השקעות אימפקט. אני מאוד אוהב את המחשבה של עסקים רגילים, של השקעות רגילות לכל דבר בעניין, שאין בהם יסוד של אימפקט, שאנחנו מנסים במאמצים ובכלים שאנחנו מפתחים לעצמנו, להביא את העסקים האלה לפעול באופן קשוב, על פי מה שנקרא עקרונות של קפיטליזם קשוב, כי אם אנחנו רוצים לשנות את העולם, העולם משתנה גם על ידי השקעות אימפקט במובן הקלאסי שלהם, אבל גם על ידי השקעות רגילות, ועל ידי כך שנביא השקעות רגילות לפעול באופן המפנים את האחריות שלהם כעסקים להיטיב עם העולם. הרי עסקים בסופו של דבר הם פלטפורמה, שיכולה להיות פלטפורמה לחגיגה חברתית. ולכן אני חושב שאחד מהטרנדים המובהקים זה להביא את הקונספט של האימפקט גם לעסקים רגילים.
אני מסכים. נגיד את זה מאוד איזושהי זווית שאני רואה, כאילו מהתפקיד שלי, שאני רואה הרבה דיל פלו ומתעסק בלסגור עסקאות, שבעצם רואים יותר ויותר את הצמיחה של אימפקט, דווקא מההתמחויות, זאת אומרת מהדומיינים עצמן. גם שבנינו את הקונספט של 2B, אז קראנו זה הבית של קהילות האימפקט, ולא קהילת האימפקט. אימפקט זה, בסופו של דבר זה לא קהילה. יש משקיעים שהם מומחים באגרו-קולצ'ר, יש כאלה שהם ב-renewable energy, יש כאלה ב-education. אם אני מסתכל על העתיד, זאת אומרת, לאן אימפקט הולך, גם קצת מתוך איזשהו קורס שעשיתי באוקספורד, של השקעות אימפקט, אז יותר ויותר רואים את ההתמחויות, זאת אומרת, זליגה, שכל מיני קרנות קיימות, שבעצם הם לא הוקמו כקרנות אימפקט, הם אפילו לא קוראות לעצמם קרנות אימפקט, אבל הם כן בנו לעצמם איזושהי מתודת מדידה, והם כן יודעות להסביר את המישן שלהם, מאוד מישן דריבן כגופי השקעה, והם אומרים, אנחנו רוצים להשפיע על העולם בתחום הזה והזה, ואנחנו נמדוד את זה כל השקעה, גם לפני שעושים אותה, זאת אומרת, בהחלטה שכן או לא, וגם תוך כדי, בהחלטות של פולו-אונס, בהחלטות של איך מלווים את החברה, נבצע מדידה, ואני חושב שמשם יבוא הסקייל, ואנחנו עדיין עושים את הלפיד הזה, של להגיד, אנחנו קרן אימפקט, שהוא זה לפיד ועול באיזשהו מובן, תוך כדי זה שאנחנו מאוד מדגישים במה אנחנו מומחים. זאת אומרת, יש תחומים שאנחנו מומחים בהם. יזם טוב לא בא לקרן אימפקט, כי היא קרן אימפקט. הוא בא לקרן אימפקט אם הוא יזם education, והוא שמע שהמשקיע שאיתו הוא נפגש, הוא עשה כבר הרבה השקעות בתחום הזה, והוא ידע לעזור לו להגיע לפולונס, והוא ידע לעזור לו לבנות המודל, זה למה הוא בא. אז אני חושב שכאילו, להשלים את מה שיואל אומר, ההתמחויות, ויותר ויותר זליגה של השיח הזה, של המימד השלישי, במדידה, לא רק סיכון סיכוי, יותר ויותר זליגה של המימד השלישי הזה, למה שעושים בקרנות השקעה, מכל סוג, נדלן, חינוך, חקלאות וכן הלאה.
הייתי רוצה להוסיף ולחדד כאן איזושהי נקודה. אני חושב שאחד האתגרים המשחררים לפתחנו, פועלים בעולם האימפקט, הוא להבחין, לעשות הבחנה ברורה, בין משקיעי אימפקט לבין השקעות אימפקט לבין פילנטרופיה. השקעות אימפקט הן השקעות לכל דבר ועניין. ומשקיעי אימפקט ויזמי אימפקט, הדבר הראשון שהם צריכים להפנים היטב, שהם קודם כל אנשי עסקים. ובתחילת הדרך היה לי מדהים לראות שכשנפגשנו עם אנשי אימפקט, אנשים עם ערכים נעלים, ובחצי הראשון של הפגישה היינו חולמים איך אנחנו נשנה את העולם, ובחצי השני של הפגישה היינו מבינים שאנחנו עומדים מולנו אנשים שפשוט לא מבינים בעסקים. ואחד האתגרים, אם לא האתגר בידיעה, הוא להביא לכך שיזמי אימפקט ועולם אימפקט מתחיל לדבר עסקית וכמה שיותר עסקית. הרי אנחנו נכבוש את העולם רק באמצעות הכלי הזה, באמצעות היכולת שלנו להיות אנשי עסקים טובים.
אז אם אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, אוקיי, התפתחנו עד עכשיו, וקדימה אנחנו צריכים להתמקצע?
אני חושב שאנחנו מקצועיים, אני חושב בפנייה ליזמים, ובפנייה לאנשים שפועלים בעולם האימפקט, זה קודם כל, בראש ובראשונה, עסקים.
יש משפט שאמר באיזה פאנל שעשינו יחד עם גיגי לוי, שהוא השקיע איתנו בכמה השקעות, הוא אמר, זה משפט שאני מאוד אוהב להשתמש בו, הוא אמר, impact is no excuse for bad business. ואנחנו אומרים את זה הרבה ליזמים שלנו, אם סטארט-אפ שהשקענו בו נכשל כלכלית ונסגר, הוא גם לא יעשה impact. קודם כל צריך לדאוג להיות טובים בביזנס, זה התנאי ראשון. ובאמת צריך לעשות את המדידה וכן הלאה, אבל אני חושב שאחד הדברים שהבאנו לנוף הזה של האימפקט, שהוא יותר ויותר קורה, אבל אני חושב שהיינו די הראשונים בזה, שאם מסתכלים על ה-co-investors שלנו, זאת אומרת, מי השקיע איתנו, בחברות שבהם השקענו, אז זה אנשים מהשורה הראשונה של עולם ההשקעות. זאת אומרת, השקענו עם רוני בירם, צביקה בירן, גיגי לוי, זאת אומרת, וכן הלאה, אבנה סטפק, נועם אלטמן, דוב מורן, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וזה הרבה אנשים שהם לא מגדירים את עצמם כמשקיע אימפקט, זה לא אנשים שמגדירים את עצמם כמשקיע אימפקט. הם השקיעו כי הם אהבו את העסק, והם גם התחברו לזה שהוא עושה טוב. אבל הם מצפים לראות את כספם.
אז בוא נדבר רגע על המתח הזה. אני חושבת שיש איזשהו דיסוננס שאנחנו לא מצליחים הרבה פעמים לגשר החוצה. כלומר, אנחנו אנשים שמתעסקים בתעשיית האימפקט, נקרא, זה לא משנה, יודעים שזה, it's good business. זה יכול להיות do well by doing good, וזה ממש מצוין. אבל אתם מרגישים שיש תנועה של הבנה שאין מתח בין העסקי לחברתי?
אנחנו פועלים מתוך הפנמה מלאה ואמונה שכך הם הדברים. אם אני משקיע את כל עוני וכל כספי לתוך העניין הזה, אני עושה את זה מתוך ציפייה ברורה ומובהקת להרוויח מבחינה פיננסית. לא זו אף זו, אני חושב גם שהדרך הטובה ביותר לעשות עסקים היא בפריזמה ובאמצעות העקרונות שאנחנו בונים בקבוצה ובאופן כללי. הסלוגן שלנו שהעסקי הוא החברתי, החברתי הוא העסקי, השקעה מיטיבה היא השקעה מניבה. ולכן השקעות אימפקט הן לא השקעות שמבטרות למען המטרה החברתית על צורה פיננסית, אלא אולי ההפך מכך. בעצם, כשאנחנו חושבים על מהי השקעת אימפקט, במובן העמוק שלה זה נקודת מפגש בין העסקי לבין החברתי, הדרך האופטימלית לפתור בעיה חברתית באמצעות מודל עסקי, והדרך האופטימלית להסיר רווחים, למקסם רווחים באמצעות עקרונות חברתיים. כי כל הגדרה אחרת מזליגה אותנו לכיוון עקרונות הפילנטרופיה.
אז דיברנו קצת על המקרו ועל מה שקורה עד עכשיו. בהסתכלות קדימה, ישראל עוד 10 שנים, מה חדש בכלכלה בתקווה עולמית, אבל גם בכלכלה הישראלית, שלדעתכם יהיה משולב אימפקט. אם בכלל, או שנהיה באותו מקום, ואולי אני טועה לגמרי, ו...
אני חושב שהבעיה המרכזית, החטא הקדמון, של המרחב הכלכלי-חברתי, הוא הגישה שתכלית החברה המסחרית, למקסם רווחים עבור בעלי מניותיה. זהו מיתוס שדבק בתודעה שלנו, שקשה מאוד להשתחרר ממנו, והוא שגוי ומופרך. אפשר להיכנס לסיבות ההיסטוריות מדוע הוא נולד ככה, אבל זה המיתוס, והמיתוס הזה הוליד את הרעות החולות של התרבות שלנו, ואפשר למנות עשרות רבות מהן. התפיסה שתכלית החברה המסחרית למקסם רווחים. האמונה והתקווה היא שבעוד 10 שנים הגישה תהיה שעסקים, התכלית שלהם לפתור בעיות חברתיות, לקדם את הרווחה לכלל השחקנים שבאים במגע עם העסק, שעסקים יפנימו ויבינו שיש להם אחריות חברתית כבדה וגדולה לפתרון בעיות חברתיות, ולקדם את החברה בישראל ומחוץ עליה. זה אמונה וזו תקווה, וזה שינוי.
אז כלכלת ישראל 2030, ככה.
אני חושב שאנחנו צועדים בצעדים מרשימים לכיוונים האלה.
אני מסכים, אז שגם רואים את זה שגם בהייטק, שזה כמובן קטר הצמיחה הכלכלי של ישראל, אבל גם בשווקים נוספים, ישראל יש לו פוטנציאל להיות בטא סייט מאוד מאוד מוצלח ליזמויות ולעסקים, שבעצם הם מונעים או מהמקום של פתרון בעיה, זאת אומרת, נגיד יש עכשיו בעיה עם בעיה עולמית, נושא התחממות הגלובלית, אז לאט לאט יש יותר ויותר התעניינות של כסף שרוצה בעולם, גם של בעלי הון פרטיים, דור, second generation, וגם של קרנות גדולות בעולם חנה, שמסתכל על הבעיה הזו ואומר, אוקיי, בוא נראה איך פותרים את הבעיה הזו, שתיווצר הרבה מאוד יזמות ישראלית, גם מהמקום הזה של פתרון בעיות למיניהם, בסגמנטים שונים, כמו שאמרנו מקודם, חקלאות, אנרגיה וכן הלאה, וחינוך וזה, וגם במקביל מה-go to market. זאת אומרת, לאט לאט, גם בכל מיני מהלכים יותר גדולים שקורים, של הרשות לחדשנות וממשלה, שאנחנו מדברים איתם גם, אז יש כאילו או התמחויות פר תחום, או התמחויות פר go to market. אסיה, אפריקה, אוכלוסיות מוחלשות במדינות מתפתחות, שגם פה ישראל היא בית הסייט מאוד טוב, כי יש גם חרדים, יש גם ערבים, בדואים, אנשים עם מוגבלויות, זאת אומרת, זה מקום שיש בו פוטנציאל לייצר הרבה מאוד יזמויות מהסוג הזה, או פר go to market, או פר בעיה, ולדעתי לשם זה הולך בצעדי ענק.
הייתי מוסיף עוד נקודה בעניין הזה, ואיזושהי הערת עזרה לנו אנשי האימפקט, אנשים שאנחנו הכי אוהבים לפגוש, הם מה שאנחנו מגדירים, אנשי האימפקט שאינם יודעים שהם אימפקט. יש גם משקיעים וגם יזמים, שפועלים בעולם מתוך חשיבה עסקית ומתוך רצון להיטיב. יש פודקאסט נפלא של מייקל אייזנברג, שאני ממליץ לכולם לשמוע אותו, שהוא לא מגדיר את עצמו כאימפקט, אבל אם שומעים בין ובתוך השורות של מה שהבן אדם אומר, הוא במידה רבה פועל והולך בכיוונים הנכונים, ויש לאנשי האימפקט שאינם יודעים שהם אימפקט, שני יתרונות מעניינים. א', הם אנשים ששמים בלב העניין את היכולת העסקית שלהם, ושתיים, זה אנשים שעושים טוב בלי לדבר על זה שאנחנו עושים טוב. אנחנו, יש בנו חולשה מובנית בזה שאנחנו מספרים על כך שאנחנו עושים טוב, והיו לי הרבה דילמות עם עצמי, איך אני פותר את ה... If you want to walk the talk, just walk, don't talk, נכון? אז אני חושב שכן יש חשיבות לשיח. אנחנו מעוררים שיח, אנחנו יוצרים שיח, וזה התפקיד שלנו, וזו ההצדקה להביא יותר ויותר אנשים, ויותר ויותר גופים, ויותר ויותר... כוחות חברתיים שיפעלו איתנו בכוחות האלה, בין שמגדירים את עצמם אימפקט ובין שלא.
אני חושבת שזה דרך מצוינת להתחיל את הסבב שאלות מהירות שלנו, כי זה היה פשוט סיום כזה מהדהד. אז אני אשאל אתכם שאלות קצרות, יהיה לכם תשובה ותקווה במילה אחת, אולי שתיים.
יש באזר?
אין באזר, אנחנו עוצה, זה כזה, יש באזר וירטואלי. אתה מרגיש את הלחץ שלי וזה יותר באזר. אז מי הארגון סלש קרן סלש ארגון גג, לא משנה, סטארט-אפ, שהכי מעניין כרגע אתכם, זה חייב להיות משהו שלא נמצא בפורטפוליו של טובי גרופ.
סטארט-אפ או ארגון?
סטארט-אפ, ארגון, לא משנה, זה יכול להיות ארגון גג, זה יכול להיות קרן אחרת, זה יכול להיות כל משהו שאתה אומר, גוגל דייר ובסייט, תסתכלו עליהם, הם מעניינים אותי, ולא בקבוצה של טובי.
ברידג'ס, בעיניי, אני מאוד נהנה... לדבר איתם, לעבוד איתם, לבחון דברים ביחד, אני חושב שהם, גם בגודל שהם הביאו, שכאילו אנחנו היינו מהגדולים, והם פתאום באו עם מסה מאוד גדולה, גם זה שהם הביאו כסף מוסדי פעם ראשונה, שאני מאוד מקווה שהם יצליחו בקרן, מאמין בהם, ואז יפתח את הצוהר לעוד הרבה קרנות נוספות, וגם פשוט האנשים שאני חושב שהם מהסוג שיואל תיאר מקודם, שכאילו הם קודם היו אימפקט, ואז הם הגדירו את עצמם ככאלה.
אני קודם כל מסכים עם שח, אני חושב שברידג'ס אכן קרן מקצועית שנעים ונהדר לעבוד איתה. אני חושב שיש כל כך הרבה גופים נוספים שמעוררים השראה, באמת הזכרתי את מייקל אייזנברג מקודם. אני מאוד אוהב השקעות רגילות שבהם היזמים, כשהם פותרים בעיה עסקית, הם פותרים אותה באמצעות חשיבה חברתית. ויש המון דוגמאות כאלה, ואני חושב באופן כללי שזו גם הדרך הטובה ביותר להתקדם ברמה העסקית, ובמובן הזה כל עסק ועסק, once הוא מגדיר לעצמו את הוואי, למה, מה הסיבה שאני מגיע לעולם, ומה הסיבה שאני פועל במרחב העסקי, הרי שכבר אנחנו יכולים לדבר עליו במונחים של אימפקט.
אם הייתם צריכים להמליץ למישהו שעכשיו נכנסת לתחום על ספר או דוח או פודקאסט, או ספרים זה קצת קשה בתחום הזה, אבל דוח, פודקאסט, תוכנית טלוויזיה, הוגה דעות, בלוג, משהו לקרוא, לשמוע, בשביל להגיד, הנה, אוקיי, זה תחילת קריאת הכיוון.
תקראו ספרי עסקים, תהפכו את עצמכם לאנשי עסקים טובים יותר, בראש ובראשונה.
כן, עשינו לא מזמן מפגש לכל הפורטפוליו המשותף של שתי הקרנות, ואלי מהקרן, הוא סיכם ספר שנקרא CEO The Next Door, שמדבר על מה המאפיינים ואיך צריך לעבוד מנכ״ל מוצלח, משהו מאוד אמפירי, אז כאילו זה התוכן שאנחנו מנסים להביא להם, את הלב יש להם, צריך לוודא שהם יעשו כסף, יצליחו.
מעולה, אז אני אשאל את שאלתנו האחרונה, אנחנו שואלים את כולם, אז תרגיש חופשי לענות את תשובתכם הכנה, מה ההרגל הכי לא סביבתי או לא חברתי שלכם?
בואו נתחיל עם ההרגל הלא סביבתי שלכם, אנחנו קיבלנו את המים שלנו בכוסות פלסטיק, חברים יקרים, הגיע שעה להפסיק לעשות שימוש בכוסות פלסטיק.
אני רק רוצה לציין שיש לי ווטר בוטל שהוא ממוחזר, כן.
יש לה, אני פה.
אוקיי, ואחרי שעשיתי לי שיימינג, מה ההרגל הלא סביבתי חברתי שלך?
האמת היא שאני במהות שלי בן אדם חברתי, והאמת שמי שחינך אותי היטב להיות סביבתי זה דנה אשתי היקרה. היא הייתה עושה הפרדה בין סוגים שונים של זבל, והבית שלנו היה נראה כמו מערומים שלמים וסקיות שלמות, והיו לנו איזה ויכוחים רבים מאוד, עד שהצליחה לאט בצעדים בטוחים להביא אותי להבין את החשיבות הסביבתית של כל מה שאנחנו עושים.
הרגל לא סביבתי, לא חברתי? או מישהו שחינך אותך להיפטר מהרגלים?
אני בשלבי גמילה מחד פעמי. כן, יש דווקא איזה יזמת שמחל חברתית לא... מתוך עמותה היא עושה את זה, אני סתם עוזר לה כחברה, שמנסה להרים פרויקט של כוסות רב פעמיות בבתי קפה ובתל אביב, אז היא מרימה את זה, וקצת עזרתי לה מהתוכנית העסקית שלה, אז כאילו היא הכניסה לי את זה לראש, ומנסה להיגמל מעניין.
טוב, אבל זה המקום דרך אגב להזכיר, ש-To Be Friendly, אחד מהפרויקטים המרכזיים שלהם, זה הפרויקטים הסביבתיים, להביא עסקים עירוניים, שאחראים על 30% מפלטת גזי החממה בעולם, להביא עסקים עירוניים להיות הרבה יותר סביבתיים, למשל פרויקט מאלף שיש לנו באשדוד, להביא להפחתה של 2 מיליון גופי פלסטיק, בעיר אשדוד באמצעות העסקים הקטנים שפועלים בה. גם ראוי לציון ולברכה על עבודתה של שלי, ומיכל והילי הצוות שעובדים איתה.
אז אני אפרגן לפרויקט הזה, לא רק כי הקרן נתנה שם את התמיכה שלה במענק משלים, אבל באמת אני חושבת שמה שמעניין זה שזה הפך את העיר, כלומר זה היה מרמת העסקים הקטנים, לזה שזה הפך את העיר אשדוד, לא רק בגלל זה, אבל בין היתר, לעיר הירוקה הראשונה לדעתי בארץ, הם קיבלו תו תקן אירופאי ירוק, וזה מאוד היה מעניין לראות איך אימפקט ברמת העסק בכלל משפיע על הרמה המוניציפלית, ואז למעלה.
לא רק זה, אין טיפול, אף אחד לא מטפל בבעיה הקשה הזאת של עסקים עירוניים, ואנחנו נכנסים פה לאוקיינוס כחול, שאנחנו צריכים עוד ועוד כוחות שיעזרו לנו להיכנס, כי הבעיה הסביבתית היא חמורה, וצריך למצוא דרכים לפתור אותה.
אז באמירה מלאת מוטיבציה זו, אנחנו נגיד לכם תודה רבה, יואל חשין מ-To Be Group, שחר בוצר מ-To Be Community.
תודה.
תודה מיוחדת לעידן מגדיש המפיק, אסף רפפורט עורך הסאונד, אביתר אלעד על הפתיח והשיווק, ולגוגל קמפוס על האירוח, גם עם כוסות הפלסטיק. לא יכולנו להקליט את התוכנית הזאת ללא תמיכתה של קרן אדמונד דרוטשילד והליווי של אימפקט ניישן. אתם מוזמנים להקשיב לכל הפרקים של דאבל אימפקט באתר קרן אדמונד דרוטשילד, והם זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים. באתר אפשר גם לקרוא חומרים מעניינים נוספים ולמצוא את הלינקים שדיברנו עליהם, ולשלוח לנו בקשות ותגובות. תודה שהזנתם, נתראה בפרק הבא של דאבל אימפקט.